ערב טוב לכולם, שלום שלום, יישר כוח, שיהיו בעזרת השם בשורות טובות, איזה כל מי שצריך, בגשמיות, ברוחניות. מעת לעת יש משחקים, תחרויות כאלה של הישרדות, כל מיני קשיים, כל מיני אתגרים שאנשים צריכים לעבור, ובודקים למי יש את העוצמות לשרוד הכי הרבה, להתגבר על כל התלאות ועל כל המאמורות, ולמצוא את הכוחות האלה כדי באמת להגיע עד הסוף. אני מכיר את השורד, אולי הכי גדול שקיים בדור הזה. את האדם שהתגבר על קשיים שהם בלתי רגילים, ועוד חי איתנו. אדם שהוא פלא, שעצם הקיום שלו לא מובן מאליו. אתה יודע מה? היות שהזכרתם את ביבי, אני באמת אביא אותו כמשל בתוך השיעור לעניין שרוצים לדבר עליו. בבית הכנסת שאני משמש כרב, בית הכנסת המרכזי שכולכם מכירים, יושב ראש בית הכנסת, יושב ראש ההנהלה, הרב יעקב זילברשטיין, זה השורד של הדור הזה. הוא האדם ש... אגב, בהשגחה פרטית, עכשיו אני חושב, גם הלילה בעוד שבוע, 10 בטבת, יום הקדיש הכללי, אז גם יצא ככה שגם מתאים לפתוח עם העניין הזה. זילברשטיין הוא האדם היחיד בארץ, אולי בעולם כולו, שהיה כל המלחמה במחנות. ששרד 5.25 שנים, מספטמבר 39 או אוקטובר 39, עד ינואר 45, היה שם, בתוך הגיהנום, בתוך גיא הצלמוות, והצליח לחיות ולעלות ארצה, ולהקים משפחה, וללדת אפילו נכד שנושא את השם זילברשטיין, בן לבנו, לנצח את הארורים האלה. שרק נבין מה זה הזוועה של האיש, לא מדבר על זה שחטפו אותו כבר בערב ראש השנה, תפשין, ספטמבר 39 מהרחוב, והעלו אותו למסעית והביאו אותו לבוכנוולד, והוא היה 3 שנים בבוכנוולד ו3 שנים באושוויץ. הבן אדם הזה אין לו קרובי משפחה. הקרוב משפחה הכי קרוב אליו הוא בן דוד שני שלו. נחשוב על הסיטואציה, אילן שלם של משפחה שנחרט ענפים, הורים, אחים ואחיות, דודים, בני דודים, בני דודים וחצי, ענף שנחרט מכל הכיוונים. סיפר לי הרבה פעמים שהיו לו הרבה שיחות עם שמעון פרס, שמעון פרס בערך בגיל שלו, גם מאותה תפוצה שלו. פרס פעם הניח לו יד על הכיפה ואמר לו, ינקלה, כדבר פולני אל פולני, ינקלה, איך נשארת מאמין אחרי כל מה שעברת? איך אתה ממשיך להאמין? אנקל ענה לו, אדון פרס, הקדוש ברוך הוא הציל אותי יחיד מכל המשפחה שלי, אני לא צריך להודות לו. פרס אומר לו, נו, אתה ממזר. השאלה של פרס היא שאלה עצומה. מה הסוד שנותן לאנשים את הכוח לשרוד? שני אנשים יעברו את אותו הדבר, אחד יתמוטט, והשני יישאר באמונה שלו, ולא רק שישאר באמונה, עוד ימשיך ויגדל ילדים עם אותה אמונה ועם אותו תוקף. זה לא רק שאלה על הדורות ההם שעברו את השואה, זה לא השאלה איפה היה אלוקים בשואה, זו השאלה איפה נמצא אלוקים בבית שלנו. כי האמת היא שלכל אחד, לכל אבא שיושב כאן ולכל סבא שיושב כאן, לכל אדם שמגדל ילדים היום, יש את השאלה הזאת. איך מייצרים המשכיות? מהו אותו כוח, מהו אותו סוד, שגורם לילדים שלנו, לנכדים שלנו, להמשיך ולסגשג ולהתגאות באותה דרך שאנחנו מנחילים להם? כי אנחנו חיים בדור מאוד קופצני, מאוד מאוד זמני, מאוד הרעי, דור שלא מתחייב, שלא מתחבר לשום דבר. כל יום הוא במקום אחר, כל יום הוא מחליף עבודה, מאוד קל לשנות את החיים כל יום. ואתה מנסה לייצר חינוך ולייצר תודעה שתשרוד בנים ובני בנים, בנים ובני בנות, בנות ובני בנים, שתשרוד את כל הדורות. ואתה שואל מהו הכוח הזה? מהי האווירה שיש בבית שהיא מאפשרת לילדים להתגבר על המאמורות ולהמשיך הלאה עם אותה אמונה שלך, עם אותה אמונה שאנחנו גדלים עליה? שום דבר לא בטוח בעולם, ואנחנו שואלים מה בכל זאת יכול לחזק, כמו שאתה אומר. ביטוח אין על כלום, חוץ מזה שהמשיח צריך לבוא, אנחנו לא בטוחים בשום דבר. מה בכל זאת יכול לחזק את אותה תודעה שהיא נצחית, שהיא חזקה? מהו סוד ההישארות וההמשכיות? אני רוצה לגעת בשאלה מדהימה, אולי השאלה הכי מעניינת של סוף ספר בראשית, השורד הנצחי, סיפורו של יהודה בן יוסף. סיפורו של יהודה שהופך להיות השורד הנצחי עד ביאת המשיח. זה פלא שהתורה ככה אומרת אותו בפשטות, ואתה קורא את החומה שאתה לא מבין מאיפה זה נפל עליך. בפרשיות וישב מקץ ויגש, יהודה הוא המפסידן. יהודה מנסה לקבור את יוסף, ויוסף מחזיר לו כמו שצריך. יהודה נכשל בשיקול הדעת שלו שהוא מוכר את יוסף, הוא נכשל בשיקול הדעת שלו מול תמר, כביכול אני אומר, בשביל לחדד את העניין אני מתבטא בביטויים כאלה, הוא נכשל מול תמר. פרשת השבוע מתחילה שהוא ניגש ליוסף ומתחנן אליו, תרחם עליי, תשלח את הילד בשביל אבא, אחרת אני אכנס אחריו לעבדות. יהודה הוא המסכן ויוסף הוא החזק. ואז פתאום בפרשה, סליחה, בהפטרת הפרשה זה מתחיל. הפטרת הפרשה, אנחנו נקרא הפטרת ויגש, נבואת הנביא יחזקאל, שאומר הקדוש ברוך הוא, אומר לי, קח שני עצים, על עץ אחד תכתוב אפרים, משבט יוסף, מלכות ישראל, שהתפצלה ממלכות יהודה, על שבט השני תכתוב יהודה, חבר אותם לעץ אחד, כי יהודה הוא הנשיא, הוא המלך הנצחי של עם ישראל. בניגוד לפרשה עצמה שמספרת את סיפורו של יוסף, ויהודה הוא המסכן, יהודה הוא הנתמך, יהודה הוא האומלל שזקוק לרחמים, ששם את עצמו לעבד בשביל שיוסף ירחם עליו, מה שהוא קורא בהפטרה, והפטרה אומרת, דע לך, שהגדולה של יוסף היא תמיד זמנית. ההופעה של יוסף, של בני רחל, הם הפוסטר, הם היופי, אבל הם תמיד זמניים. ויהודה הוא האמת, הוא הנצח, הוא שורד, וזה בעיקר כמו שנראה, מתחיל בפרשה הבאה, שיעקב אבינו, נחשוב מול הפנים של יוסף. יוסף עומד לידו כמשנה למלך, עם הכתר, עם הגלימה, עם כל המשרתים והטלפונים והבלגן והעוזרים והראשי לשכה. ולידו, יעקב אבינו אומר, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה. ליד יוסף הצדיק אומר לו, יעקב אבינו, אני האבא שאוהב אותך, אני האבא שנתן בשבילך הכל, אני האבא שתופר לך את קטונת הפסים, מודיע לך, המלכות שלך היא זמנית, המלכות שלך היא הראית, המלך של עם ישראל עד ביאת המשיח, גם אז כמו שנראה, יהיה משיח בן יוסף, אבל המשיח הוא משיח בן דוד. משיח בן יוסף כתוב בספרים, הוא יהרג במלחמה, במלחמת גוג ומגוג, לפני ההתגלות של המשיח, והמשיח הנצחי שיבנה את בית המקדש, הוא דווקא משיח בן דוד. ואנחנו רוצים היום להבין מה הסוד הזה של יהודה. מה זה יוסף, שזה כוח אחד שכל אחד זקוק לו? אבל זה לא הכוח הנצחי, זה לא הכוח שמבטיח הישארות, מבטיח המשכיות, מבטיח נצחיות. סוד הנצח נמצא דווקא אצל יהודה, ולא אצל יוסף. מהו הסוד הזה? בואו נתחיל. פרשה שלנו, כמו שאמרנו, ויגש אליו יהודה, רק השם הזה מסמל את החולשה של יהודה. יהודה המסכן צריך לעמוד בפני יוסף, הוא לא יודע שזה יוסף. זה השליט במצרים שמתחפש ולהתחנן אליו. קח אותי כעבד, אני אשאר פה, רק תחזיר את הילד הביתה, כי אבא לא יעמוד בעוד אסון, אבא לא יעמוד בעוד ילד שלא חוזר. ויוסף כל כך מתרגש לשמוע את זה ומתגלה אליו. אז זאת התחלת הפרשה. מה? כן, כמובן, שהוא יהיה עם כל המדרשים, לא, בתורה לא כתוב, אתה אומר את מה שכתוב במדרש. ואין הגשה אלא למלחמה, אתה אומר, נכון? יש פה פרשנות כזאת ברש"י, בוודאי. אומר המדרש, זה מאוד מתאים עם המדרש איתו, נתחיל מה שאתה אומר. המפגש הראשון, המפגש הגדול הזה בין יהודה ליוסף, זה המפגש הגדול הראשון בין מלכות יוסף למלכות יהודה. זה לא שני אנשים, זה שני מלכים. זה שני הכוחות שמניעים את עם ישראל כל הזמן. יוסף מול יהודה, יהודה מול יוסף, וזה מתחיל דווקא עם העוצמה של יוסף. כי הנה המלכים, יש פסוק בספר תהילים, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. מה זה? המלכים נועדו, איזה מלכים נועדו? מי הם המלכים? המלכים נועדו זה יהודה ויוסף. עברו יחדיו. זה נתמלא עברה, עברה זעם על זה, וזה נתמלא עברה על זה, כמו שאתה אומר, הגשה למלחמה. ואיך זה מסתיים? בכוח של יוסף, בתוקף של יוסף, שעושה טובה ליהודה ומשחרר אותו, ונותן ליהודה לחזור הביתה. ואז מגיעה ההפטרה, שבדרך כלל היא מעין הפרשה, ופה היא הפוכה לגמרי מהפרשה, משלימה את הפרשה, ואומר, דע לך, המלכות של יוסף היא תמיד זמנית, היא תמיד כאילו. זה משהו שמופיע ראשון, זה האור של הזריחה שמופיע ראשון, אבל חומק ונעלם, וההישרדות, הנצחיות, ההמשכיות נמצאת אצל יהודה. הנביא יחזקאל, סוף ימי בית ראשון, תחילת גלות בבל, מדבר בעצם על התקופה שהסתיימה. בתחילת הבית השני, היה דוד, היה שלמה, ואחרי ששלמה נפטר, הוא משאיר בן, שכנראה לא היה מאוד מוצלח, בשם רחבעם, שהגמרא חז"ל מדברים עליו בביקורת שלו, שהוא לא ידע להתנהל, הוא לא הקשיב לזקנים, הקשיב לצעירים, התפתה לכל מיני עצות של יועצים, של יועצי סקרים צעירים, לא הקשיב ליועצים הוותיקים, ופורץ מרד. מלכות ישראל מתחלקת לשתיים, וככה זה 350 שנה. יהודה נשאר בסך הכל עם שני שבטים, הוא ובנימין וקצת משימון. ומלכות ישראל, ירובעם בנבט, 10 שבטים, רוב רובו של עם ישראל. ומקימים פה גדר, גבול בתוך הארץ. זה שתי מדינות לעם אחד. מקימים גבול בשומרון, שמלכות ישראל, מלכותו של יוסף, ירובעם בנבט משבט אפרים, משבט יוסף, לא יכולים לעבור לבית המקדש, לא יכולים לעבור לירושלים. עם ישראל במשך 350 שנה מתחלק לשתי ממלכות. בא הנביא יחזקאל אחרי כל התקופה הזאת ואומר, דעו לכם, זה זמני. החוזק של יוסף הוא זמני. העוצמה של 10 שבטים כנגד 2 היא זמנית. מי שינצח זה יהודה. ויהי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, הוא אומר, הייתה לי התגלות, שהקדוש ברוך הוא אומר לי, תמיד הנביאים ראו דברים דרך סמלים, כדי להוריד את הדברים באוויר העולם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו. זה יהודה, ממלכת רחובעם, עם שבט שמעון ובנימין שהיו אצלו. ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים, ירובעם בן נבט, הממלכה השנייה, ממלכתו של יוסף. וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. ותדע לך מה מסמל האחדות הזאת, שבעם ישראל תהיה רק מלכות אחת, במלכותו של יהודה. הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, זה לעתיד לבוא, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, ומלך אחד יהיה לכולם, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות. ומי יהיה המלך? יהודה או יוסף? ועבדי דוד מלך עליהם, ושוב, ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם. אז זה בעצם שאלת השיעור שלנו. מה המשמעות של יוסף בעבודה שלנו? מה המשמעות של יהודה בעבודה שלנו? ולמה יהודה הוא זה שמבטיח הישארות והמשכיות? הוא זה שמבטיח נצחיות? מה שאין כן, יוסף אינו מבטיח את הכוח הזה, אינו מבטיח את העניין. בואו נתחיל. מבחינה מעשית, דיברנו על נבואת יחזקאל שהייתה אחרי הרבה מאוד שנים, אבל מבחינה מעשית, העליונות של יהודה, המהפך הגדול, בהתנגשות הטיטנים הזאת, מתחילה בשבוע הבא. יעקב אבינו עומד למות, אחרי 17 שנים במצרים, הוא קורא לילדים אל המיטה לברך אותם. אומר אברבנאל רעיון עצום, דיברנו עליו בשנים הקודמות, אומר לך, דע לך, מה הייתה כל מטרת הברכות? בשביל מה קורה להם? מה לברך אותם? הרי את השלושה הגדולים הוא בכלל לא בירך. רק נתן להם תוכחה, רק הצליף בהם. וראובן, שמעון ולוי אומר עליהם דברים קשים מאוד. את האחרים הוא לא הוכיח, אז מה הוא רוצה? אם הוא רוצה לברך, למה לא בירך את הגדולים? אם הוא רוצה להוכיח, למה לא הוכיח את הקטנים? אומר אברבנאל, כל מטרת הברכות היא להמליך את יהודה. זה הכל כיסוי בשביל למנות את המנכ״ל. כי יעקב אבינו ילך. מסתיים דור האבות, עד עכשיו היה אבא אחד. מי עכשיו מסתיים דור האבות? מתחילה תקופה של שבטים, שעם ישראל מתפצל. כשמתפצלים צריך למנות מנכ״ל, צריך למנות בוס, אי אפשר שיהיו הרבה דעות. אז יעקב אבינו הולך להמליך את יהודה. אומר אברבנאל, לכן לראשונים הוא נותן להם בראש, כדי להסביר למה לא הם. הם הרי קודמים ליהודה, הוא רביעי. אם לא הראשון, למה לא השני, למה לא השלישי? לשלושה הראשונים הוא נותן בראש, כדי להגיד למה לא הם. האחרים... הוא בעצם מסביר למה הם נועדו, לעבודות אחרות, ולכן הם לא מתאימים למלוכה. רק יהודה, הוא לא יסור שבט מיהודה. עכשיו הקושייה היא עצומה, כמו שאמרתי. נחשוב על ההרגשה של יוסף. יוסף מנהל את כל העסק. כל תחילת הפרשה הבאה, יוסף מביא את מנשה ואפרים, יוסף הוא הבעל הבית. הוא עומד לפני המיטה כמשנה למלך. ויעקב אבינו אומר לו באופן הכי ברור, המלכות שלך היא זמנית. יהודה הוא מלך ישראל, יהודה מקבל הכל. אתה קורא את זה ואתה לא מבין למה. מה יהודה עשה טוב? כל דבר שיהודה עשה, יוסף עשה יותר טוב ממנו. זה הפלא. יוסף הוא השלם, הוא יפה התואר ויפה המראה, כמו שדיברנו בפרשת וישלח. כל מה שיהודה עשה, יהודה תמיד עשה את זה בצליה, תמיד בהזדמנות השנייה, תמיד בקושי מגיע. יוסף, הוא היופי, הוא הפאר, כחתן יכהן פאר, יוסף עושה הכל מושלם. אז למה לא יוסף? מה פתאום יהודה? בוא ננסה לחשוב, מה אומר יעקב אבינו? מה המעלות של יהודה? שתי מעלות. א', הצלת את יוסף. הצלת למכור אותו. האחים רצו להרוג אותו. עוד רגע היו יורים בו, עוד רגע היו חונקים אותו, עוד רגע היו ממיתים אותו. אתה באת ואמרת, רגע, למה נהרוג אותו? בוא נמכור אותו, נרוויח עליו כמה לירות. בזכות זה, לא ידעת שאתה השליח של ההשגחה העליונה להציל את יוסף. כי אם מכרו אותו, התגלגל למצרים, התגלגל לעוד בור, הכיר את השרי המשקים והאופים, הפך להיות משנה למלך. אז הזכות הראשונה של יהודה, שהוא הציל את יוסף. ראובן זאת שאלה בפני עצמה, אתה שואל שאלה טובה מאוד על ראובן, דיברנו עליה לפני כמה שנים, לא, בוא לא נעסוק, זאת שאלה גדולה, בוא לא נעסוק בראובן, נשאל על יוסף, שאלה עוד יותר גדולה. זה נקרא זכות? שבשביל להרוויח כמה לירות הוא לא הרג את אח שלו, זה נקרא זכות? מה בצע כי נמכרנו, הוא אמר, בוא נרוויח עליו כמה לירות, סתם להרוג אותו. זה זכות? זכות זה יוסף הצדיק, שמלכתחילה מוכל וסולח, שהם באים ובוכים לפניו, מה הוא אומר להם? התחת אלוקים, מה אני? מה אני, מה אני? שקדוש ברוך הוא, מה אני? שמה אתם רוצים ממני? בכלל לא מבין מה, מה הם רוצים, למה הם פגועים. אם יהודה כוחו במחילה, כוחו בזה שהוא הציל את יוסף, הציל את יוסף, יוסף הוא פי עשר יותר טוב, כי הוא מלכתחילה לא פגע באחים. הזכות השנייה של יהודה, כמו שיעקב אומר לו, מטרף בני אליטה. מה זה מטרף בני אליטה? שהוא הציל את תמר. זה נקרא זכות. מה רצית? שהוא ייתן לה ללכת למות? שהוא הודה, שהוא ייקח אישה עם שני עוברים וייתן לה ללכת למות. למה? כי הוא שומר על עצמו, כי הוא מחפה על עצמו. זה נקרא זכות. הזכות זה יוסף, שעמד מול אשת פוטיפר ולכתחילה לא חטא. מה אתה מסתפק לי ביהודה שיש לו איזה חצאי זכויות, רבעי זכויות, הכל במועד ב', הכל בכאילו? יוסף מלכתחילה לא חטא. אז מגיע לו פי שתיים המלכות שיש ליהודה. אז השאלה היא עצומה, במה מעדיף יעקב אבינו את יהודה שנותן לו הכל, שיוסף לכתחילה לא חטא? נקרא, אני ממשיך עם מובאה מספר אחד, יעקב אבינו מבטיח לו הכל, בראשית ממתת, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, מסבירים חז"ל שיהודה הוא לא רבע מלך, הוא לא חצי מלך. כל תפקיד מנהיגותי בעם ישראל זה יהודה. א', המלכות בארץ ישראל, ב', ריש גלותה. כשעם ישראל הלך לבבל, אנחנו הלכנו לבבל פעמיים, פעם אחת בגלות בבל בין שני המקדשים, פעם שנייה, אחרי החורבן השני, יהודים שוב הלכו לבבל, כמו שנספר עוד מעט, כי פה בארץ שלטו הרומים, לא יכולנו לחיות פה, היו גזרות השמד, אדריאנוס, 10 הרוגי מלכות, לא אפשר לחיות פה. אז עוד פעם אנשים עזבו את הארץ ועברו לבבל, והיא הפכה להיות ירושלים. השליטים הפרסיים ששלטו בבבל, שלטו בעיראק, התייחסו מאוד מאוד בכבוד לגולים, התייחסו מאוד בכבוד ליהודים שעלו לשם, ונתנו להם מעמד שלטוני שנקרא ריש גלותה, ראש הגלות. ראש הגלות. לאדם הזה היה מעמד בפני המלך להעניש, אם צריכים, היה אדם שצריכים להעניש אותו לפי החוקים, היה יכול בעיני המלך לייצג את העם, גם בבנייני מיסים, בכל הצרכים לייצג את העם. גם התפקיד הזה שייך ליהודה, למרות שאנחנו לא על אדמת הארץ, ולא, זה לא מלכות, זה בסך הכל תפקיד זמני שהגויים הם ממנים אותו. מנהיגות בעם ישראל זה תמיד יהודה. נקרא, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, אומרת הגמרא בסנהדרין ה', לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי הגולה בבבל שרודים את ישראל בשבט. ומחוקק מבין רגליו, מה זה מחוקק מבין רגליו? נשיאי הסנהדרין. גם הנשיאים הרוחניים בעם ישראל בירושלים, בלשכת הגזית, בבית המקדש, ישבו 71 חברי סנהדרין. גם שם המנהיג מי הוא? הלל הזקן ובניו. גם שם הנכדים הם נכדי יהודה. כל מנהיגות, כל הובלה בעם ישראל, כמו שאמרנו, זה יהודה. ואתה שואל, אני מדלג קטע ויחזור אליו רגע, שואל המכילתא בשלח י' כ' ב', מה הזכות של יהודה? זה זכות שמה, שהוא הגן על, שהוא הציל את יוסף ממכירה? הוא בא כמו סוחר, הוא לא בא כמו אח, הוא בא כמו אדם שרוצה להרוויח כמה לירות. היו רבי טרפון וזקנים, אני קורא בקטע האחרון מובא מספר אחד, היו רבי טרפון וזקנים יושבים בצילו של שובח ביבנה. אמרו לו, ילמדנו רבנו באיזו זכות זכה יהודה למלכות. האם בזכות שאמר, מה בצע כי נהרוג את אחינו ויצילו מהמיטה? אמר להם, וחידיה להצלה שתכפר על המחירה, הרי נתן עצה למוכרו ולא להשיבו אל אביו. זה אומץ, זה צדקות. אם אתה אמיץ, צפוק על השולחן, תגיד, אני בעל הבית, יהודה, אתה יודוך אחיך, אני בעל הבית, תחזירו אותו הביתה. הוא לא עשה את זה. הוא אמר, בואו נמכור אותו. המחירה הזאת גם הייתה יכולה להרוג אותו. הרי יכולים הישמעאלים לזרוק אותו באיזה ודי על יד שכם ולא היו מוצאים אותו יותר. אז הם מזכה אותו במלוכה. כל מה שעשה יהודה, יוסף עשה יפה יותר. יוסף הוא השלם והמושלם. אז למה יהודה? הוא המנהיג הנצחי. מהו אותו כוח של נצחיות? אמרנו, עכשיו בואו נראה איזה יופי. אני אביא רק כמה תחנות. יכולתי, רשמתי לעצמי הרבה יותר, אבל אני לא אעריך. בואו נראה איך כל ההיסטוריה של עם ישראל, כמה זה יפה שבעם ישראל הכל מסודר. זה התנגשות הענקים הזאת. זה התנגשות הטיטנים של יהודה ויוסף. כל הזמן. למשה רבנו עוברים הדורות, יהודה ויוסף מגיעים למצרים, יורדים למצרים. יוצאים ממצרים, למשה רבנו יש שני עוזרים. שני העוזרים, המלחמה הראשונה, מלחמת עמלק, המלחמה הראשונה אחרי יציאת מצרים, יוצאים למלחמה. מי שני העוזרים שמחזיקים לו את הידיים? חור ויהושע. מי הם חור ויהושע? חור, בן של כלב, נשיא שבט יהודה, יהושע, משבט אפרים, משבט יוסף. שוב, מי העוזרים של משה רבנו? יהודה ויוסף. המרגלים הולכים ארצה. יש 10 נגד 2. מי השניים ששורדים? כלב ויהושע, כלב נשיא שבט יהודה, יהושע משבט אפרים. כבר במדבר אנחנו רואים ששני הכוחות הבולטים בעם ישראל, שני הקריזמטים, שני המנהיגים, שני העוצמתיים, זה יוסף ויהודה. נכנסים ארצה, יהושע הוא הראשון, הוא המנהיג הראשון משבט יוסף דווקא. כמו שאמרנו, ההתחלה היא תמיד של יוסף, וזה מה שמעניין. פריצת הדרך תמיד תבוא מצד יוסף. המלך הראשון בעם ישראל, מי הוא? שאול, משבט רחל, מזרע רחל, בן דוד, אחיין של יוסף. זה מחזיק כמה? כמה זה מחזיק אצל שאול? דור אחד. רק שאול בעצמו. המלוכה נקרעת ממנו, והמלוכה עוברת למי? לדוד. ומי יותר רגע? המלוכה היא נצחית. אנחנו רואים, יוסף מתחיל, רחל מתחילה, אבל זה תמיד זמני. וזה עובר מהר מאוד לדוד, ליהודה. זה מחזיק אצל דוד, אצל שלמה, אצל רחבם, בדור השלישי כבר מלכות ישראל מתפצלת לשניים, בא הנביא יחזקאל ואומר, הפיצול הוא זמני, יהודה ינצח. הלאה. המשכן, איפה עומד משכן, המשכן במדבר, איפה עומד 360 שנה? בשילו, שילו למי שייך? ליוסף, אבל איפה יקימו את בית המקדש? בירושלים, מקום הנצח שלנו, הוא לא שילו. ובירושלים, ירושלים על הקרקע של מי עובדת? יהודה. שוב אנחנו רואים את העניין הזה, יהודה בשיתוף עם בנימין, אנחנו רואים את העניין הזה, יוסף הוא הזמני, יהודה הוא הנצחי. והעיקר, לעתיד לבוא, לא נרחיב הרבה בעניין הזה, אבל זה גם מושג מסתורי שלא יודעים עליו הרבה. אנחנו אבל יודעים, הגמרא בסוכה מביאה מקורות, שההתגלות של המשיח תהיה מורכבת משני שלבים. כשאנחנו אומרים בביאת המשיח, בביאת המשיח, צריך לומר בביאת המשיחים. בעצם, גאולת ישראל מורכבת משני שלבים, ככה כתוב בגמרא בסוכה. הראשון הוא משיח בן יוסף. אבל משיח בן יוסף יתחיל את תהליך הגאולה, ואומרת הגמרא, הוא יהרג, כתוב גם בזוהר, יהרג במלחמת גוג ומגוג. הוא לא ישרוד, הוא לא יצליח להשלים את התהליך. אחריו יבוא משיח בן דוד, והוא ישלים את התהליך, הוא יבנה את בית המקדש, הוא יביא את עם ישראל לארץ. שוב אנחנו רואים שני כוחות שמתנגשים אחד בשני, אבל אצל יוסף זה זמני, זה לא שורד, זה לא מחזיק מעמד, יהודה יש לו את הכוח לשרוד. מה הרעיון? מצאתי סיפור יפה, חושב שהוא סיפור מאוד לא מפורסם, אני בילדותי קראתי אותו בספר של מאיר לימן, היה הסופר הגרמני מאיר לימן, אז יש לו ספר בשם בוסטנאי. הסיפור הזה הוא מדרש, מדרש קדום, מאוד מאוד מעניין, שמספר, אם אנחנו רוצים להבין, עד כמה הנצחיות של יהודה היא אמיתית. עד כמה יהודה תמיד חייב להיות קיים, בצורה פלאית, בצורה שאנחנו לא מבינים אותה. סיפור מסתורי, שאנחנו לא יודעים עליו הרבה פרטים, אבל הוא כתוב בכמה מדרשים, גם אקרא מדרש אחד קדום, שמספר על העניין הזה בקצרה. כשהם הגיעו לבבל, בפעם השנייה, אחרי החורבן השני, הולכים יהודים לבבל, התקופה של התנאים, האמוראים, שבעצם נבנית בבל שוב. סורה, נהרדה, פומפדיטה, תקופת התלמוד הבבלי, בבל הופכת להיות ירושלים. ואמרנו שיש אדם מזרע דוד שהוא ריש גלותה. הוא ראש הקהל, הוא ראש הגלות, הנציג בפני המלך. היה שם איזשהו מלך פרסי משוגע, שחשב שהיהודים הולכים למרוד בו, והרג את כל זרעו של דוד, את כל המשפחה של ראש הגלות, לא השאיר מהם אף אחד שריד ופליט. בעצם רשמית הוא היה בטוח שנגמר ההמשך לזרע דוד. לא נשאר אף אחד, אז אין מי שיגאל את עם ישראל, הם יוציאו את הפנטזיות מהראש. האגדה מספרת, כך מספר המדרש, שאותו מלך נרדם אחד הלילות, וחלם שהוא מסתובב בבוסטן פירות, ופתאום הוא חוטף חמת זעם, חמת עצבים, ולוקח גרזן ביד ועוקר את כל, העצים, גודע את כל העצים. נשאר השתיל האחרון, שהיה שתיל קטן, עוד לא יצא מהאדמה, רק הניחו אותו, רק נטעו אותו. בא השתיל האחרון שהוא בחמתו, בא לגדוע אותו, פתאום מתקרב אליו זקן אדמוני, זקן ג'ינג'י, ולוקח לו את הגרזן מהיד ומכה לו במצח. והוא המלך מבין שהזקן הזה הולך להרוג אותו, אז הוא מתחיל לצעוק, תרחם עליי, תעזוב אותי, מה אתה רוצה? הזקן אומר, כי אתה גדעת את כל הפרדס שלי. אומר המלך, בסדר, אז את השתיל האחרון אני אשאיר, בוא אני לא אפגע. והוא מתעורר, והוא רואה שהוא שוכב בתוך שלולית עם דם. אז הוא הבין שזה לא פנטזיה, זה היה פה משהו. נו מה זה, קם מסוחרר כולו, מה זה המשל הזה, מה זה החלום הזה, מה זה אומר, קרא לכל פותרה וחכמה. אמרו לו, נקרא ליהודים. היה שם איזה יהודי אחד, הוא קרא לו, שאל אותו מה זה. אומר היהודי, גם אני חלמתי חלום כזה באותו לילה, ואני אספר לך, סיפר לו את החלום, אז הוא הבין ממנו שהוא מדבר אמת, סיפר לו איך שהוא חלם אותו, ואומר לו, אני אגיד לך מה המשל. הבוסטן הזה, זה זרע דוד, זה הילדים של דוד המלך. אתה בחמתך גדעת את כל הפרדס, גדעת את זרעו של דוד. אבל נותר בעולם עוד שתיל אחד, עובר בבטן, שהוא אחרון מזרע דוד. אתה לא מכיר אותו כי הוא עוד לא נולד, ההיריון רק התחיל, ולכן הוא רק שתיל ולא עץ. ודוד המלך אומר לך שתיזהר אם תגדע את האחרון. הוא אומר לו, אקדע, מה הסיפור, מי זה האיש? אומר לו, אותו אדם, זאת הקלה שלי. היא הייתה בעלה, זאת אומרת, קראו לו חנינאי, הוא היה מזרע דוד, ורגע לפני שהרגו אותו, אשתו הספיקה להיכנס להיריון. אז יש עובר חודש, חודשיים, שלושה בבטן שרק מתחיל את החיים. המלך ציווה לשמור עליו והבטיח לאמץ אותו ולגדל אותו. כשהוא נולד, המלך קרא לו בוסטנאי. בוסטנאי בן חנינאי, על שם הבוסטן, על שם אותו חלום שהוא חלם. וזה הזרע האחרון מבית דוד. שוב סיפור שאנחנו רואים, שזרע דוד לא ימות, לא יכול להיקלות. ממנו בא המשיח, ממנו באה הגאולה. הקדוש ברוך הוא שומר עליו מכל משמר, כמו שהוא שומר על עם ישראל עצמו. אז מצאתי מדרש שמספר על המפגש הראשון בין אותו בוסטנאי למלך. כשהילד הזה גדל, נהיה בן 3-4-5 שנים, החכים, המלך מבקש לראות אותו. אז המדרש מספר ככה, יש ספר שנקרא אוצר המדרשים אייזנשטיין. אני במובא מספר אחד, בקטע אחד לפני האחרון, זה מדרש שמלקט כל מיני מדרשים מעניינים, אז הוא כותב כך, ויגדל בוסטנאי, וילמד תורה ותבונה, ויתווה המלך לראותו, ויעמוד לפני המלך ולא נענה ראשו, ויבוא זבוב, ויעמוד על רקתו של הילד, וינשכו, עקץ אותו, ונטף דמו לפני המלך. ויאמר המלך, למה לא הברחתו? אומר לילד, למה לא הברחת את הזבוב? למה לא נעת? אומר הילד, ירשנו מאבותינו, כי מעט הורדנו מכתר מלכותנו, לא לדבר ולא לנוע בהיכלי מלך. קיבלנו מאבא כבוד למלך, כבוד לזר המלכות, כבוד למושג המלכות, ולכן לא נעתי. ואז המלך מבין שהאנשים האלה לא ימרדו בו, האנשים האלה מכבדים אותו, הם למדו על כבוד למלכות, הוא משאיר אותו לחיות ומציל לו את החיים. זאת אומרת שיהודה בעצם מהותו, יש בו את כוח ההישרדות, את כוח ההמשכיות, את כוח הנצחיות, הכוח ללכת מעל המים ולהצליח לשרוד. אצל יוסף, שמקדים אותו ולכאורה גדול ממנו, אין את הכוח הזה. ויוסף הוא זמני וחולף, משיח בן יוסף יהיה האחרון שיהרג, ואילו משיח בן דוד הוא דווקא זה שיגאל אותנו. מה בעצם שני הכוחות האלה, מה המשמעות שלהם בעבודת האדם? לפני שאנחנו מתחילים להבדיל מיליוני הבדלות או מיליארדי הבדלות, אני רוצה לפתוח עוד חלון אחד קצרצר, מרתק בפני עצמו, ומיד ניגש לעניין. יש מילים שיהודי אפילו לא אומר אותם. כשאנחנו רוצים לתאר את אותו בעל חיים שחי בתינופת, אנחנו אומרים דבר אחר. דבר אחר, משהו אחר, אפילו לא אומרים את המילה הזאת. סמל התינופת, סמל הקליפה, סמל הסתרה אחרה. אפילו יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, מה זה עם ישראל, עם כשר, אפילו יהודים שחס ושלום חוטאים באכילה מאותו דבר אחר, לא אומרים את השם שלו. בשר לבן. יש מושג אצל יהודים רתיעה מאותו בעל חיים, מאותו סמל הסתרה אחרה והקליפות. אגב, זה הבעל חיים היחיד שאסור לגדל אותו בארץ ישראל. אפילו הכנסת חוקקה את חוק החזיר, אסור בארץ לגדל אותו רק ביישובים נוצרים. סמל התינופת. להבדיל אלפי הבדלות, יש אור החיים מופלא, שאומר שהחזיר, ואני בכוונה אומר אותו בשמו, הוא סמל ההישרדות, סמל הנצחיות. לעתיד לבוא החזיר יתהר. למה אנחנו אומרים חזיר? מלשון חוזר. כי החזיר עתיד לחזור. היום הוא סמל התינופת, סמל הקליפות, אל תתפעל. זה היום בגלות. אבל כשיבוא המשיח, עתיד החזיר לקום מתאר, אפשר להגיד לקום מתארתו, כי הוא תמה גמור היום, אבל עתיד החזיר להתאר, לגלות את סוד הנצח, את סוד ההישרדות, את סוד ההמשכיות, ומשום מקום לפרוץ, לפשוט לפיו, ולומר טהור אני, והוא באמת יהיה טהור. ובאמת יהיה מותר לאכול ממנו. הוא אומר, זה הפירוש חזיר. זה לא גמרא. הגמרא אומרת, אני אגיד לך מה... לא, זה לא גמרא, זה המקור הכי קדום, זה רבנו בחיי בשם מדרש תנחומה. אין, אבל הבעיה היא שאין לנו את המדרש שאומר את זה. זה כתוב מראשונים שמצטטים את המדרש. אבל אין את המדרש. באמת אחרים, יש פירוש יפה תואר, אני אקרא אותו מבפנים. היה רבי שמואל יפה, זה הפירוש אולי הכי חשוב על מדרש רבא, שהמדרש רבא זה המדרש הכי חשוב. אומר בחייך, זה ההלצה שכתב בפורים, אחד המפרשים, דחף אותו בתוך הספרים, וכאילו לא רוצה חס שלום לומר על האור החיים, אבל הרבה מאוד מצטטים את זה, לא רק האור החיים. לא הבינו את הבדיחה, לא תפסו שעובדים, שזה בדיחה, שזה לא ייתכן. מצד שני, הרבה מאוד מפרשים מצטטים את הרעיון הזה, לא רק אורחיים, לא רק רבינו בחיי, הרבה מאוד מפרשים מצטטים את זה. מה משמעות הדבר הזה, שדווקא סמל התופה וסמל הקליפות, דווקא החזיר יתהר? מה משמעות הרעיון הזה? אגב, ראיתי פעם דבר מאוד יפה, לא הצלחתי למצוא לפני השיעור איפה ראיתי את זה, אבל לא המצאתי את זה. ראיתי את זה, שאומר שלכן אנחנו אומרים דבר אחר, שלא יחשבו שהחזיר זה בלשון חזרה. כדי לשלול את האורחיים הזה, לכן אומרים דבר אחר שלא נחשוב שהחזיר מלשון חזרה. אבל מה לעשות שככה התורה קוראת לו? זה דווקא כן ראיה לאורחיים. כי יש כן משמעות למילה חזרה. נקרא מובאה מספר 2, הגמרא קוראת לו דבר אחר. לא מדברים על זה. שבת קופחפתת א', אדם שיקיס דם, שיוכל משהו, ואחר כך יצא מן המקום. שאם יפגוש בדבר אחר, יוכל לחלוט בדבר אחר. אם יראה את אותו בעל חיים שנקרא דבר אחר, יחלה בצרעת. כי כנראה שהחזיר הזה היה חי בתינופת, אז היה שם כנראה סכנה של צרעת. אומר האור החיים, דע לך שזה זמני. והחזיר עתיד לחזור. ייפול, ייפול עוד יותר עמוק, יתמוטט, הכל זמני עתיד לחזור. אגב, תשאלת אם זה כתוב בגמרא, האור החיים הקדוש, למה אני מביא את זה ממנו? הרי כתבו את זה עוד הרבה לפניו גם כן, השלה הקדוש כותב את זה כבר. אבל למה אני מביא את זה ממנו? כי האור החיים מוצא לזה ראיה יפה בתורה. בפרשת שמיני, התורה מתחילה את פרשת שמיני, נדמה לי פרק י' א', כן, הפרשה של המחלות האסורות, תורה מתחילה, כל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, מעלה גרה אותה תוכלו. זאת אומרת, הסימן העיקרי שהתורה אומרת זה מפרסת פרסה, לומדים איזה חזל שכל בהמה בעולם, שהיא מפרסת פרסה, היא בהכרח גם שוסעת שסע. היא בהכרח, סליחה, גם מעלה גרה. זאת אומרת, לא צריכים לבדוק שני סימנים, אתה מספיק לך להסתכל על הרגל של הבהמה. אם הרגל פתוחה, אם הרגל שסועה, בהכרח היא גם מעלה גרה, כבר לא צריך לבדוק לה את הפה. כך לומדים מהפסוק הראשון. מזה שהתורה מתחילה, כל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, מעלה גרה, לא אומרת ומעלה גרה. מעלה גרה, משמע שזה אוטומטי, חייב להיות שהיא מפרסת פרסה, היא גם מעלה גרה. באה התורה אחרי ארבעה פסוקים, בפסוק ז', ומוציאה אחד מן הכלל, את החזיר. החזיר הוא היחיד שהוא מפריס פרסה ולא מעלה גירה. שואל אור החיים, תגיד לי, ארבע פסוקים משאירים אותנו בטעות? ארבע פסוקים אנחנו יכולים לחשוב שכל בעלי החיים מותרים, ובכלל למה חזיר? אחרי ארבע פסוקים אתה אומר לי שהחזיר אסור. אומר אור החיים, בכוונה התורה עושה את זה ככה. כי האמת היא שהחזיר הוא קצת מותר. התורה בכוונה מרחיקה את האיסור שלו בארבעה פסוקים. לא יקרה כלום אם תחשוב, אם תעלו לחשוב שהוא מותר, כי אמנם עכשיו הוא אסור באיסור גמור, שלוש קליפות הטמאות. אבל יש בו גם משהו מותר, שיתגלה רק לעתיד לבוא, יתגלה בביאת המשיח. התבהר, אומר האור החיים, על דרך אומרם זה על בחולין נונטט, כל בהמה מפרסת פרסה עם מעלת גרה, חוץ מהחזיר. ואולי ממה שלא הוציא מן הכלל סמוך להודעת הכלל, רק אחרי ארבעה פסוקים, רמז שהחזיר בכלל היתר. על דרך דברי רבנו בחיי בשם התנחומה, למה נקרא שמו חזיר שעתיד לחזור להיות מותר? נסיים את הקטע הזה, אומר האור החיים, דבר יפה, לכן כתוב בתורה, והוא גירה לא יגר. מה זה והוא? אומרת לך התורה, אתה יודע למה החזיר אסור? עכשיו הוא אסור, כי עכשיו גירה לא יגר, והוא גירה לא יגר. בביאת המשיח ישתנה טבעו, והוא יהפוך להיות מעלה גירה, כמו שאר בעלי החיים המותרים, ובמילא הוא יהיה מותר, הוא יעבור איזושהי מוטציה, איזושהי שינוי פנימי, איזושהי התפתחות פנימית, ויהפוך להיות מותר. כך אומר האור החיים. ולכן הוסיף, והוא גירה לא יגר, פירוש תנאי הוא הדבר. הוא אסור כל זמן שהוא לא יגר, אבל עתיד לבוא יעלה גירה ויחזור להיות מותר. אומר היפה תואר ויקרא רבה, הפירוש של המדרש, המאמר הזה לא היה ולא נברא, לא מצענו בשום מדרש, ואחד מן האחרונים המציאו על דרך חלצה, זה פורים תורה, אמרו אותו בפורים, והיה תולה אותו באחד מן המדרשים, וחס ושלום, האור החיים וכל האחרים שמצטטים, לא תפסו את הבדיחה. כמובן שזה בלתי אפשרי להגיד דבר כזה, ופלא גדול איך הוא אומר את זה. מה הרעיון הזה, מה אנחנו יכולים ללמוד מהקטע הזה? מהשורד האחרון, מאותו דבר אחר, שאלפי שנים הוא סמל התומה והקליפות, אבל סוף סוף התגלה הטוב שבו. סוף סוף הוא יפרוס את כלפיו ויראו את הטוב שבו. אז בעצם להבדיל מיליוני הבדלות, אנחנו שואלים את אותה שאלה, מה הסוד של יהודה ולהבדיל מיליוני הבדלות, מה הסוד של סמל התומה והקליפות, שיהפוך לעתיד לבוא, יפשוט כלפיו, ויראו שהוא טהור, יחזור, לא יחזור, יתחיל להיות מעלה גירה, ויראו את הארתו. טוב, אני רוצה לומר שני רעיונות, בראשון לקצר, כי כבר דיברנו עליו בעריכות לפני כמה שבועות, פרשת וישלח, מה הסוד של יהודה. רוצה לומר משהו מאוד מאוד אישי, ששמעתי, זה אחד המשפטים, אתה יודע, שאתה שומע אותם פעם אחת, וזה הולך לפני המחנה, זה חוכמת חיים שנשארת תמיד לנצח. ביום הולדת האחרון של אבא שלי, אני חושב שזה היה האחרון של אבא שלי, ניסיתי לזכר עם אחים שלי מתי זה היה אחרון, אולי אחד לפני האחרון. בשנים האחרונות, כל שנה ביום ההולדת, היינו מתקבצים כולם, ומתוועדים איתו כמנהג חסידים, יושבים עד מאוחר, אומרים לחיים, מדברים, לא היינו נפגשים כל כך הרבה, יום הולדת תמיד היינו משתדלים להיפגש. יום הולדת האחרון שלו כנראה היה בגיל 71, לא חשבנו שזה אחרון, הוא היה צעיר ומלא חיים, וישבנו עד מאוחר בלילה והתוועדנו, וכולנו אמרנו לחיים. ואני זוכר, זה היה באמצע הלילה מאוחר, והוא עצם את העיניים והוא אמר משפט שלא יוצא מהראש, משפט מיוחד במינו. אבא שלי עבד תחת הרבי מלובביץ' הרבה מאוד שנים. בסך הכל הוא החזיק בתפקיד, שבחב"ד, בתפקידים הכי חשובים, שהיו הכי קרובים, היה קשר מאוד מאוד ישיר עם הרבי. הוא היה הרב של כפר חב"ד. הוא היה חבר ותיק ובכיר בבית דין רבני חב"ד. אז היה לו קשר מאוד מאוד, אפשר להגיד אישי וקרוב, כי הוא היה חסיד, אבל איך אומרים, היה איזשהו ערוץ. אז הוא אמר ככה, הוא אמר אצל הרבי, זה לא שלא יכולת לטעות. זה לא שאם טעית, היו זורקים אותך, כי מי אתה שתטעה. אבל דבר אחד רצו ממך, טעית, אל תתעקש. תתבקש סליחה, תתקן, ולך למקום הנכון. לא אמרו לך, אל תטעה. לא אמרו לך, תמיד תחשוב ישר. כל אדם טועה, אנחנו בני אדם, אנחנו לא רבי, אנחנו טועים. כל בן אדם טועה. הדרישה ממך הייתה, אל תתעקע במקום. אל תתעקש עם הטעות בגלל הקושי שלך להודות בטעות. תודה שטעית, תבקש סליחה, תלך לכיוון השני והמשכת הלאה. וככה שרדתי, אומר כל השנים. הסוד של יהודה נמצא בשמו, וזה הסוד הכי חשוב להישרדות. הסוד הכי חשוב להישרדות, יהודה בשמו, זה שמודה. יהודה הוא לא זה שלא טעה. הוא טעה, כמו שדיברנו, חטא מול תמר, פשוטו לכאורה, חטא מול יוסף, בפשט אני אומר, כל אומר יהודה חטא אינו על התואב וכו', אבל בפשט אני אומר, בוודאי חס ושלום שהיה מה להתלונן נגדו, כמו שהתורה עצמה נוזפת בו ומבקרת אותו. אבל ליהודה היה את הכוח לא להתעקש. להגיד תהיתי, ללכת לתמר לומר צדקה ממני, ללכת מול יוסף הוא טעה, מול בנימין הוא הציל אותו, הוא לא המשיך באותה דרך. היה לו את הכוח הזה, מה הקושי להודות? בואו נחשוב על זה באמת. למה אנשים פוחדים להודות? כי אחרי שתודה, כבר לעולם לא תהיה יפה. כבר לעולם לא תהיה שלם. אחרי שתודה, כבר לעולם כבר תישאר מלוכלך. זה לא יעזור, כמו תמיד יגידו, לא יזכרו לך את ההודעה. מה יזכרו לך? את החטא, את הכישלון. אתה כבר פגום. הקושי להודות זה הקושי לחיות עם חוסר שלמות. הקושי להודות שאני לעולם לא יהיה צדיק. בשביל לשרוד, לא התכונה הכי חשובה להיות צדיק. התכונה היותר חשובה מלהיות צדיק, היא להיות מסוגל להבין שיש בחיים גם חוסר שלמות, וצריכים לחיות איתו. לחיות עם חוסר השלמות הזה, להודות בו ולהמשיך הלאה. לבקש סליחה, לתקן את עצמך ולהמשיך הלאה. אז יוסף הוא תמיד הראשון. למה? כי יוסף הוא הצדיק. יוסף הוא יפה תואר ויפה מראה. יוסף, כמו שאמרנו, איפה שיהודה נופל, יוסף בכלל מלכתחילה לא נופל. אין לו יצר הרע. יוסף הוא, כביכול אין לו יצר הרע. יוסף הוא הצדיק. בשביל להתחיל תהליך, תמיד צריכים צדיק. מישהו שרואה את הדברים מלמעלה, רואה את הדברים איך הם צריכים להיות, לא חיים בפועל, רואה את הדברים בגדול. אז יוסף הוא הפורץ דרך, הוא המתחיל. אבל אי אפשר לשרוד עם תכונה כזאת. למה? כי ברגע שהילדים של יוסף חטאו, הם לא תקנו. כי מי שהוא צדיק, לא יכול לחיות עם חוסר שלמות. כששאול, חס ושלום, מתחיל לחתום מול דוד, לרדוף אותו, הוא רק נופל ונופל ונופל ונופל, עד הסוף אמר שהוא נופל על חרבו. כשירובם בנבט מזרע יוסף חוטא. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, בוא אני ואתה ונטייל בגן עדן, אני אקבל אותך, נשכח הכל, תחזור חזרה. ירובם בנבט אומר מבראש, הצדיק חייב להיות יפה. זה הייחודיות שלו. אם הוא יודע שהוא טעה, אז מה ההבדל בינו לבין כולנו? שהוא יכול לתקן, כולנו יכולים לתקן. אומרת לך התורה, הכוח הנצחי, הכוח של ההישרדות, זה לא להתעקש להתעלות בקרנות המזבח. זה להודות שטעיתי, אני בן אדם, אני מתקן, אני ממשיך הלאה. יהודה מלשון מודה, מה זה מודה? לא כמו שאמרה לאה, פעם מודה מלשון תודה, אלא מודה מלשון מודה באשמה, מלשון קנייה, מלשון להוריד את הראש. יהודה הוא זה שיכול להבין, טעיתי, אני עושה שינוי, אני בעל תשובה. זה הכוח הראשון. בשביל לשרוד, בשביל להצליח. אז זו נקודה ראשונה שאני לא רוצה הרבה להאריך בה, כי כבר דיברנו על הפרשת וישלח. אני רק אומר מקור אחד. אתה יודע מה? אני חושב שזה שהיום לא מקבלים, שמנהיג שקשל, הוא נפסל, זאת טעות. זה לא עניין יהודי, ואני אביא לזה עכשיו מקור. אתה יודע מי מנהיג שלא יכול לחזור? מנהיג רוחני, כתוב שמורה, רב, שחטא, בעיה לחזור. למה? כי כבר התלמידים לא יקבלו ממנו. אבל מנהיג פוליטי, מנהיג מדיני, נקרא בי בפנים. זה שהוא חטא, זה סיבה יותר לקבל אותו, אומרת הגמרא. כי הוא יהיה יותר זהיר. זה לא סיבה פחות לקבל, זה סיבה יותר לקבל אותו. זה שאנחנו נהיינו היום רוצחים, שאם בא אדם אחד טעה, כבר לא מקבלים יותר את כוח התשובה שלו לעולם, זה בעיה. זה לא קיים ביהדות. זה שחבר כנסת, שר, מנהיג, טעה פעם אחת, בסדר, אנחנו מאמינים בתשובה. אז הנה, אז אני אביא לזה מקור, אני אביא לזה מקור. תראה איזה מקור מדהים, שלא יכול להיות יותר קיצוני ממנו. אומרת הגמרא ביומא כ"ב, הנה מקור ישיר, מפני מה? תשמע, מי שאומר גנב תמיד גנב, לא מאמין בכוח התשובה. כוח התשובה פירושו שהאדם יותר, זה בדיוק מושג התשובה. שהאדם יותר חזק מהחולשות שלו. אם אתה אומר שגנב נשאר כנב, הפירוש הוא שהאדם הוא בעל חיים. ואדם הוא לא בעל חיים. כל רעיון התשובה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מאמין שאנשים יותר חזקים מהחולשות שלהם. שיש להם. אני לא אומר שבאותו יום צריכים להחזיר אותו. הוא צריך ללכת לקנוסה, כן? הוא צריך ללכת לעשות את התשובה שלו, לעשות את הסליחה שלו, את תקופת הקלון שלו, זה דבר נכון. אדם צריך לשלם, אדם צריך להתבודד, יש לו את הזמן של התיקון. אבל לבוא ולהגיד שהוא מחוק, שהוא לעולם לא יכול לחזור, זה לא נכון. בואו נקרא את הגמרא ביומא כ"ב. אומרת הגמרא, מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? השאלה שלנו, למה שאול היה זמני? אומרת הגמרא, תשובה מטורפת, כי שאול היה יפה מדי. היה טוב מדי בשבילנו. הוא בא ממשפחה מושלמת, ואדם כזה, אם הוא חוטא, לא יכול לתקן. דוד, לעומת זאת, החיסרון שלו זה המעלה שלו. דוד מאיפה בא? במשפחה מפוקפקת, אומרת הגמרא. קופה של שרצים תלויה בצברו. איפה שאתה מסתכל, בעיות. תמר, רות, איפה שאתה לא מסתכל, זה לא ישר, זה לא נקי, זה צורות משונות שהביאו ילדים לעולם. פעם ראיתי את הפסוק, והיה הוא, תמורתו יהיה קודש. ותמורתו אותיות, תמר ורות. אומרת לך התורה, למרות שהם באו לעולם בצורה כזאת, יהיה קודש. עדיין ככה רצה הקדוש ברוך הוא. דוד, קופה של שרצים תלויה בצברו. אומרת הגמרא, זאת המעלה שלו. לכן הוא יהיה זהיר יותר. לכן הוא לא יתבייש להודות בטעות. מאיפה באתי? מה, באתי ממשפחה של מלכים? באתי ממשפחה של אנשים שעשו את המקסימום בתנאים שאיתם הם התמודדו. שעשו את המקסימום שקיבלו את ההחלטה הכי נכונה במצב הקיים. זה לא החלטה הכי יפה. השכנים היו להם חיים יותר מושלמים. אבל בסיטואציה שנתן להם האלוקים, הם קיבלו את ההחלטה הנכונה. הם לא נבהלו לקבל את ההחלטה הנכונה, גם אם יתשאירו אותם לעד מוכתמים, גם אם יתשאירו אותם לעד מוקצים. אומרת הגמרא, דווקא בשביל פוליטיקאי, בשביל מנהיג, זה דווקא טוב, זה לא דווקא דבר רע. נקרא דמה, סליחה, מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? מפני שלא היה בו שום דופי. הוא בא ממשפחה מיוחסת, בא מזרע רחל, מה יותר יפה מזה? דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, לך תתלה את זה בכנסת, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה מאחוריו. זה דווקא טוב שמנהיג יהיה אדם לא שלם. למה? כי הוא ידע שהוא צריך להיזהר, הוא לא יתבייש להודות, כי מה יש לו להפסיד? הוא לא בא בתור אדם נסיך, הוא לא בא בתור אדם עם דם כחול, הוא בא בתור אדם מהעם שיכול לטעות ויכול לתקן. אתה אומר, זו שאלה פילוסופית, אולי באמת לפני ראש שנה צריך לקבוע על זה שיעור בפני עצמו, איזה מנהיג לקבל, מה כוח התשובה. אבל אני רק אמרתי בקצרה מה שנוגע אלינו, יהודה שורד כי יהודה מודה. ומי שמתקן, מי שיודע לבקש סליחה, ישרוד לנצח. ומי שתמיד צודק, לא יחזיק מעמד בשום מקום. כי בהכרח טועים, וזה לא בושה לטעות, ולא הבוש... אתה יודע מה הבושה? לא לתקן, זאת הבושה. לטעות זאת לא בושה. הבושה היא להישאר על הרצפה, זאת הבושה. זה עיקרון ראשון שהרחנו בו, שהוא שייך לשיעור שדיברנו פרשת וישלח, על היפים והמתקנים. אני אבל רוצה לומר באמת רעיון אחר, רעיון חסידי, מיוחד במינו. וזה סוד ההישארות האמיתית, סוד ההמשכיות האמיתית. הסוד הזה שמחזיק משפחות, הלוואי שכולנו נזכה, אבל זה מתחיל מהאבות. מה האבות ואימהות צריכים להקרין בבית? קראתי פעם סיפור, לא מצאתי את המקור שלו, אבל בטוח לא המצאתי אותו. אני גם מספר אותו עם שמו, עם שם בעל המעשה. יש יהודי שקוראים לו פרופסור ירמיהו ברנובר. יש פה יהודים שמכירים אותו אישית כנראה. ירמיהו ברנובר היה מדען הידרודינמי, למה היה לאורך ימים ושנים טובות, תחום ההידרודינמיקה, קיבל פרס אות מפעל חיים ממדינת ישראל על התרומה שלו לתשתיות הלאומיות במדינה, הקים את מרכז שמיר בירושלים, עשה הרבה למען העולים, עשה הרבה למען עם ישראל. הוא עבר ברוסיה, בריגה, הוא גדל, עבר צורת חיים מאוד מאוד, אבא שלו נהרג בידי הלטבים. הוא לא קיבלו אותו לאוניברסיטה במוסקבה כי הוא יהודי. רדפו אותו, הוא גדל בשנים הקשות של הרדיפות. אבל אצלו זה דווקא עבד הפוך. זה דווקאי, ככל שיותר רדפו אותו, ככה יותר התגעה. התחיל לגדל זקן, התחיל לפעול למען עלייה לארץ, היה מהאסירי ציון הראשונים, עוד בשנות ה-70, התחיל לשמור מצוות, לא בצורה גלויה, אבל דווקא, כל מה שכאשר יענו אותו, להפך. הוא מאוד הצליח, הפך להיות מדען חשוב, ולא היה אפשר להתעלם ממנו. הוא התחיל לנסוע להרצאות, למרות שהוא היה עם זקן, ולמרות שהוא היה פעיל למען עלייה ארצה, הזמינו אותו להרצאות מאוד חשובות בפני אקדמיים על תחום ההתמחות שלו. עכשיו, היה תקופה שהוא התחיל להניח תפילין. הוא לא רצה שאירוע, זה היה מניח במזוודה, היה לו כיס מוסתר בתוך המזוודה, שהוא היה לוקח איתו את המזוודה לכל מקום, וכשלא היו רואים, היה עומד בצד, מניח תפילין. פעם הוא מגיע לאיזשהו יום עיון מאוד רציני, הרצאה שלו לקראת ערב, הוא בבוקר צריך לפגוש אנשים, הוא אומר לעצמו, אני אמצא זמן במשך היום, מניח את התפילין. השאיר את התפילין בחדר, הלך לאותו מפגש, לאותו מלון, לאותו מרכז כנסים, פוגש כל היום אנשים, היו הרצאות מאוד חשובות, ולקראת ערב, 6:30 בערב, הוא עולה לדבר, והוא רואה מולו את השמש שוקעת, והוא נזכר שהוא לא הניח תפילין. והשמש שוקעת, עד שהוא יסיים כבר יהיה חושך. והוא הראש שלו מדבר, והמחשבות שלו הם על התפילין, ומה אני אעשה? ללכת להניח תפילין, לרדת מהבמה, ואנשים כבר מקשיבים לו. והכל מתנהל במקביל להרצאה. הוא אומר לעצמו, רגע, מה לי ללכת להניח תפילין? אני עומד פה מול מאות אנשים, איזה כבוד, איזה הופעה, יהודים זקן, מסורב עלייה, סמל המאבק למען היהדות, למען ישראל, מה יעזור לי שאני אקשור כמה רצועות בחדר? מצד שני, תפילין זה תפילין, והוא לא יודע מה לעשות, והוא נלחם בתוך עצמו, והשם משוקעת. פתאום, הוא לא יודע מאיפה לו את הכוחות, טס למטה, התחיל להשתעל, כאילו הוא לא יכול לדבר, ביקש סליחה, ברח מהבמה, ירד למטה, עצר מונית, טס למלון, עם השמש, השקיעת השמש האחרונה, קרח את רצועות התפילין, הניח אותם, והתמוטט על המיטה. ואחרי זה, בראש של פילוסוף, יש מאוד מאוד חכם ועמוק, בראש של פילוסוף הוא מנסה להבין לעצמו, מה היה לי? למה עשיתי את זה? הרי מכל שיקול הגיוני, ההופעה שלי הייתה יותר חשובה מהקשירה של כמה רצועות הטכניות האלה. מה גרם לי להעדיף את אותה הנחת תפילין על פני ההופעה הגאה והמכובדת שלי? כנראה שהוא התחיל ללמוד חסידות לא הייתה לו תשובה, אבל זה ההבדל בין יהודה ויוסף. וההבדל הוא מרתק, וההבדל הוא, כל אחד מאיתנו מכיר את זה מהבפנוכו של הבפנוכו שלו. ובית הכנסת כאן ובכל מקום יושבים שני סוגי יהודים כל הזמן. יש יהודי אחד שהוא בבחינת יוסף, יוסף מלשון נוספה. הוא אדם שמקיים מצוות מתוך הבנה, מתוך הזדהות. הוא מגיע חג המצות, מגיע חג הפסח, מגיע לבאר את החמץ, הוא לא הולך לבאר את החמץ, לשרוף אותו. זה פושטים, זה הוא עושה ככה בכוחות האחרונים שלו. הוא חודש קודם יושב ולומד מאמרי חסידות. מה זה חמץ? ומה זה השיעור שבעיסה, ומה זה הגאווה הפנימית שמחתיעה אותנו, והיצר הרע. מקיים, כשהוא מגיע לבדוק חמץ, העיניים שלו כבר לוהטות, העיניים שלו כבר בוערות, עם חיות של מצווה, עם התעוררות של מצווה, עושה את המצווה הזה בכל כוחו. זה יוסף. יהודי של הבנה, יהודי של הזדהות, יהודי של העמקה, יהודי של חוויה. יש יהודי אחר, זה יהודה. האדם הזה לא לומד הרבה ולא מבין הרבה. הוא איש מעשי. הוא הולך לשיעור הלכה. איך בודקים, מה בודקים, איך עושים, רוצה לעשות לפי הכללים, שיהיה בדיוק כמו שצריך. הוא איש של חוויה, הוא איש של יהודה. מה זה יהודה? הוא מודה, הוא לא מבין, הוא לא משוכנע, הוא לא. אמרו לו, הוא עושה, ככה אבא שלו עשה, ככה הוא עושה. איזה כוח יותר חשוב? איזה כוח ימשיך, יגרום לקיום המצוות, יימשך יותר זמן? הכוח הזה של החוויה וההבנה, או הכוח של המשמעת? הכוח של הציות. בעצם זה מחלוקת בגמרא. או מביאה הגמרא מחלוקת, תלמוד גדול או מעשה גדול? מה יותר גדול? מי שלומד? או מי שעושה? הוא לא מבין, אבל אמרו לו לעשות, הוא עושה. מסיימת הגמרא במסקנה מאוד מעניינת. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. התלמוד יותר גדול, למה? כי על ידי התלמוד, מה זה יגרום לו? בסוף הוא גם יעשה יותר בגלל התלמוד. עכשיו, אני לא מבין את המשפט הזה. אז מה יותר גדול, תלמוד או מעשה? אם אני אומר שגדול תלמוד כי הוא מביא לידי מעשה, אז מה יותר גדול, התלמוד או המעשה? המעשה. התלמוד הוא גדול כי הוא מביא לידי מעשה, אז למה התלמוד גדול? אומרים החסידות דבר כזה, גדול תלמוד. חייבים להתחיל עם לימוד. אדם שיקיים כמו מכונה, יהיה רק איש הלכה, בסוף הוא יישבר. כמה אפשר למתוח גומיה, כמה אפשר לעשות דברים שלא מעניינים אותך, שלא מלהיבים אותך, בסוף תישבר. חייב להיות תלמוד. אבל כל כוח התלמוד הוא בתנאי שהוא מחזק את המעשה, שהוא מחזק את הצייטנות. לא שהוא מחליף את הצייטנות. אם אתה הופך להיות יהודי שהקיום שלך מבוסס על ההבנה, זה לא יחזיק. כי סוף סוף תיגמר לך הבנה. סוף סוף תעלה בתקשורת איזו שאלה, למה הדתיים עושים ככה? וזה כבר לא מתאים עם היום, ולא מתאים עם השינויים, ולא מתאים עם הזה. תעלו להישבר. מי שהכוח שלו זה צייטנות פשוטה, גם אם זה מלווה בתורה, מלווה בהבנה, הצייטנות תחזיק. כי הוא עושה את זה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אני לא מבין, אז מה, אבל זה מה שאבא שלי עשה, וזה מה שסבא שלי עשה, וזה מה שיהודים עושים. המאבק בין יוסף ליהודה, זה המאבק בין מה שאנחנו מבינים, למה שאנחנו נכנעים, למה שאנחנו מורידים את הראש. ואומרת לנו התורה, מה שישכון לבטח, מה שישכון לנצח, זה אותה משמעת. לא בושה להיות ממושמעים. לא בושה, כמה לא שומעים את זה? אתם לפעמים שומע דוברים של היהדות הדתית שמתעניינים ברדיו. שואלים אותם, למה אתם נגד זה? למה אתם בעד זה? מביאים הסברים נהדרים מכל החכמים. רק לא להגיד את המילים, כי ככה כתוב בתורה. כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. למה? כי אם אני אגיד ככה כתוב בתורה, אני אצא טמבל, אני אצא מאמין, אני אצא פטי, אני אצא קטן. מה זה התורה? איפה המוח שלך? איפה השכל שלך? איפה ההבנה שלך? אבל כשאנחנו מייסדים יותר מדי דברים על ההבנה, כשילד לא שומע אף פעם בבית את המילים, אני הולך למייריב, כי ככה כתוב בתורה. אני מניח תפילין, כי ככה כתוב בתורה, הוא מאבד את יסוד המשמעת. והמשמעת היא זאת שמחזיקה לנצח. גם אנחנו בעצמנו במה שאנחנו לא מבינים, גם במה שאנחנו מייצרים לאחרים, היסוד של קיום המצוות צריך להיות קודם נעשה, ואחר כך נשמע, רק אחר כך הבנה, זה היסוד שעומד לנצח, זה היסוד שמתקיים. אומרת לנו התורה, אני מסכם, בוודאי שיוסף הוא תמיד מתחיל, כי חייבת להיות הבנה, חייב להיות חוויה, חייבת להיות העשרה. אבל יוסף כוחו רק כחיזוק למשמעת, רק כחיזוק לצייטנות, ולא חס ושלום כמי שמחליף את הצייטנות. אגב, ראיתי בספר שהוא כותב, נדמה לי בגירוש ספרד, איזשהו מחקר מרתק, שאומר שבגירוש ספרד מי ששרד, אלה שלא ויתרו, זה דווקא היו היהודים התמימים והפשוטים. החכמים שיהיו להם הסברים, או שהתנצרו בגלוי, אבל היו להם הסברים. למה במקרה שלהם מותר להם? אבל אלה שהיה להם יסוד פשוט, שלא התביישו להגיד, כי ככה, כי יהודי לא עובד עבודה זרה, כי זה האמונה שלנו, כי זה הכוח שלנו, זה הציווי שלנו. דווקא הפשוטים האלה, התמימים האלה, שהלכו כמו משוגעים, עשו בתמימות מה שצריך, זה החזיק מעמד, זה שרד לנצח. אז יהודה, יוסף, הוא ההוספה. מה זה הוספה? כוח השכל, כוח הפיתוח, כוח ההיגיון, כוח השכנוע, כוח החוויה. יהודה זה כוח התמימות. יהודה מלשון מודה באשמה, כוח הצייטנות. זה הכוח שמחזיק אנשים לטווח ארוך, זה הכוח ששורד את הקשיים, זה הכוח שאיתו מייצרים הישארות והמשכיות לאורך דורות. אני רק אסיים, אומר הרבי, עכשיו נבין דבר נפלא, שאלנו, להבדיל אלפי הבדלות, מיליוני הבדלות, מה סודו של החזיר? למה החזיר ישוב והתהר? אומר הרבי רעיון מקסים, החזיר הזה ברגליים הוא בסדר, הוא מפריס פרסה, ברגליים הוא בסדר, מה חסר לו? הראש, המעלה גירה, החלק העליון שלו לא בסדר. אומרת לך התורה, מי שברגליים הוא בסדר, גם אם בראש הוא לא בסדר, הוא ישרוד. יכול להיות שנים שהוא יהיה נמוך, והוא לא מבין, והוא יחטא אפילו. אם הוא יתרגל למשמעת, אם הוא יתרגל לקבלת עוד פשוטה, אם הוא שמע בבית את המילים, ככה ריבונו של עולם ציווה, ויהודי עושה מה שריבונו של עולם ציווה, הוא לא מתבייש להיות עבד, הוא לא מתבייש כמו שיהודה אומר על עצמו, אני אלך לעבד במקומו, יהודה לא, הוא עומד מול יוסף, המלך, והוא אומר, אני עבד, כי יהודה לא ראה בושה בלהיות עבד. התפקיד שלי, יהודה ראה את עצמו אדם שעושה מה שצריך. אם מה שצריך זה להיות עבד, אני עבד. אז כשאדם לא מתבייש ומבין את יסוד המשמעת, יודע שדווקא פה תמונה הישארות, דווקא פה תמונה המשכיות, ולכן אפילו אחרי אלפי שנים של שכיבה בעומק הבוץ, אותו חזיר ישוב ויתר יתגלה בו, אותו ניצוץ אלוקי נסתר שהיום צריך להבהיר שוב ושוב, לא לזלזל בזה חס ושלום. היום אותו ניצוץ מכוסה בשכבות של תומה, ולכן אי אפשר לאכול אותו. אבל העתיד לבוא, כשיעיר האור הגדול, יתגלה אותו ניצוץ קטן, ויעיר, והוא יהפוך להיות האור. נקרא את שני הקטעים האחרונים במובאה מספר 3. מאמר ועבדי דוד תשמ"ו, אומר הרבי מלובביץ' כך, החילוק בין יוסף ויהודה יובן משמותיהם. יהודה הוא מלשון הודעה, ויוסף הוא מלשון הוספה. ועניין ההודעה הוא שמודה לדבר אף שאינו מובן בשכלו. ועניין זה מתבטא בכוח העשייה, שהיא בדרך כפייה. מה זה מעשה? אגב, גם המילה מעשה היא מלשון מעושה. אדם שעושה בצורה חיצונית. כי אין לו חוויה, אין לו הזדהות, הוא לא משוכנע, אבל הוא עושה מה שצריך. אמנם עניין ההוספה הוא להפך, שלא רק שהעניין מתקבל בשכלו, אלא עוד מוסיף בחוכמה ושכל. יוסף, המוסיף, זה החווה, זה שיודע להגיד פלפול על כל מצווה, לפתח אותה. יהודה לא יכול להגיד פלפולים. יהודה יהודי ירי שמיים, שבודק את החמץ כמו שצריך. והנה בשני אופני עבודה אלה, דתורה ומצוות, יש הקלבטריה בגמרא מימיהם גדול. ונמנו וגמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, שבתלמוד עצמו ישנה גם מעלת המעשה שהיא הכפייה. כי לאחר שלומד תורה מגיע לדרגה נעלית יותר, שמבטל כל מציאותו ולומד בקבלת עול. הלימוד לא בא להחליף את המעשה, אלא להפך לחזק את המעשה. מסיים הרבי לגבי אותו בעל חיים, להבדיל אלפי הבדלות, התוועדויות תשנ"א 352, מפריס פרסה מורה שהמעשה בפועל הרגל הוא כדבאי. אלא שחסר אצלו בעניין הבירור והזיכוך, הוא לא מעלה גירה, הראש שלו לא בסדר. ולכן, אף שמעלתו פחותה ממעלה הגירה. המעלה של הרבנים גדולה מהמעלה של היהודים הפשוטים. את הרבנים מזמינים לדבר. אבל אצל הרבנים לאו דווקא שתהיה הישרדות. ייזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אל תאמינו לבנים של רבנים, אומרת הגמרא. תאמינו לבנים של עניים, כי דווקא שם קיימת הצייתנות הפשוטה, התמימות הפשוטה, דווקא שם מובטחת התורה שתשמר. אבל כיוון שהמעשה שהוא העיקר הוא כדבאי, ולעתיד לבוא, עתיד גם להתאר, גם הוא יהיה מעלה גירה, אז זה יהיה בשלמות, במילא, עוד סיבה, לחכות למשיח שגם את הבעיה הזו תפתור. גם העניין הזה כבר יסתדר.